ואני רוצה קודם כל שנראה את הסיפור כדרכנו, ואחר כך ננסה לשאול עליו קצת שאלות, ומתוך זה באמת ננסה לברר מה חז"ל רוצים ללמדנו מתוך הדברים שלהם. אז הסיפור מתחיל במשפט, בסדר? בקביעה, ומתוך הקביעה יוצא הסיפור. אז הקביעה היא שאדם שדן חברו לכף זכות, דנים אותו לזכות, בסדר? ככה אומרת הגמרא, מי שדן את חברו לכף זכות, דנים אותו לזכות, בסדר? זה קביעה, קביעה של חז"ל. עכשיו חז"ל יספרו את הסיפור, ותקשיבו היטב. מעשה באדם אחד שירד מגליל העליון ונזכר אצל בעל הבית אחד בדרום 3 שנים. כן, אז זה סיפור על אדם מאוד מאוד עני. הוא גר בצפון, אבל כנראה הוא לא מצא עבודה בצפון, והוא עובד 3 שנים אצל איזשהו אדם שבכלל גר בדרום. אתם יודעות מה זה מזכיר? גם היום יש הרבה אנשים כאלה, הם לא כל כך באים מארצנו, נכון? יש כל מיני אנשים שמגיעים מארצות רחוקות, הם עובדים פה כמה שנים, מכירות, נכון? והם שולחים בינתיים את המשכורות הביתה, או שבסוף הם אוספים הרבה הרבה כסף ויכולים לחזור הביתה. אז זה מציאות כזאת של מישהו שבעצם במשך 3 שנים הוא עובד בדרום, כשהבית שלו בכלל בצפון. עכשיו עוברות 3 שנים, ערב יום הכיפורים אמר לו, תן לי שכרי ואלך ואזון את אשתי ובני. מגיע ערב יום כיפור, אומר הפועל לבעל הבית, אני רוצה לצאת לדרך, אני רוצה להביא את המשכורת, עבדתי פה 3 שנים, יש לי אישה ויש לי בן, ואני רוצה להביא להם את הכסף שהרווחתי בשלוש שנים האלה. טוב, אומר לו בעל הבית, אין לי מעות, אני מצטער, אין לי כסף לתת לך. אומר לו הפועל, בסדר, אין לך כסף, תן לי פירות. אומר לו בעל הבית, אין לי. תן לי קרקע, אין לי. תן לי בהמה, אין לי. תן לי כרים וכסתות, אין לי. תראו, מהבקשות של הפועל מבינים שבעל הבית הזה הוא מאוד מאוד עשיר. לא היה לו רק איזה בית, בסדר? יש לו פירות, כלומר יש לו מטעים, יש לו אדמות, יש לו בהמות, יש לו גם כסף. כל מה שהפועל מבקש, אומר לו בעל הבית, אני מאוד מצטער, אין לי מה לתת לך. מה עושה הפועל? הפשיל כליו לאחוריו והלך לביתו בפחי נפש. לוקח את המעט פקלאות שיש לו, מניח אותם על הכתף והולך הביתה. אני לא יודעת להגיד בדיוק במילים שלנו את הביטוי פחי נפש, אבל הוא די מבואס. מה הוא יגיד לאשתו? מה הוא יגיד לבן שלו? מה הוא יעשה? הולך הביתה. טוב, עובר יום כיפור, עובר סוכות. לאחר הרגל, בסדר? מסתיים חג הסוכות, נטל בעל הבית שכרו בידו. אחרי סוכות בעל הבית לוקח את כל השכר שהוא היה צריך לשלם לפועל שלו, ואימו מסוי 3 חמורים. חוץ מהמשכורת הוא לוקח 3 חמורים, כבר אמרנו שהוא היה עשיר מאוד, אחד של מאכל, חמור אחד עם המון המון מאכלים, אחד של משתה, חמור אחד עם הרבה הרבה משקאות, ואחד של מיני מגדים, כל מיני פינוקים, מוגות, לא יודעת בדיוק מה היה אז מגדים, אבל זה מה שהוא מביא, והלך לו לביתו. הוא עולה מהדרום עד הגליל העליון כדי לשלם לפועל את שכרו וכדי להביא לו, הוא מביא לו גם פיצוי, נכון? הוא מביא לו וחד פיצויים, כן? גם מאכלים, גם שתייה, גם ממתקים. סימן שהוא מתחרט. אחר שאכלו ושתו נתן לו שכרו. ואז בעל הבית מתחיל לשאול שאלות את הפועל. אמר לו, בשעה שאמרת לי, תן לי שכרי, ואמרתי, אין לי מעות, במה חשדתני? מה חשבת? אתה בא אליי ואתה אומר לי, אני רוצה את המשכורת, ואני אומרת לך, אין לי משכורת, אין לי כסף. מה זה במה חשדתני? במה חשדתני זה לא כל כך נחמד, נכון? הוא לא אומר, מה חשבת? הוא אומר, במה חשדתני? אתם יודעות שחשד זה לא מילה כל כך חיובית, נכון? בלשון המעטה. אומר הפועל, אמרתי, שמה פרקמטיה בזול נזדמנה לך, ולקחת בהן, אולי בדיוק, 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 שביקשתי ממך, הציעו לך איזו השקעה כלכלית מטורפת, משהו כזה, חבל על הזמן, ואת כל הכסף שלך השקעת בהשקעה הזאת, במניות האלה, אז באמת לא היה לך כסף. טוב. ובשעה שאמרת לי, תן לי בהמה, ואמרתי, אין לי בהמה, במה חשדתני? כשביקשת בהמות ואמרתי, אין לי בכלל בהמות, מה חשבת? אומר הפועל, אמרתי, שמה מוזכרת ביד אחרים, אולי בדיוק, בדיוק בזמן הזה, את כל הבהמות שלך הזכרת לאחרים, כנראה לפעמים הוא היה מזכיר את הבהמות לאחרים, זה איש עשיר מאוד. בשעה שאמרת לי, תן לי קרקע, ואמרתי לך, אין לי קרקע, במה חשדתני? אמרתי, שמה מוחקרת ביד אחרים, אולי גם את כל הבהמות הוא יחקיר לאנשים, אולי. ובשעה שאמרתי לך אין לי פירות, במה חשדתני? מה חשבת כשאמרתי לך שאין לי פירות? אומר הפועל, אמרתי שמה אינן מאוסרות, אולי הוא לא ייסר את הפירות ולכן הוא לא נותן את הפירות. ובשעה שאמרתי לך אין לי קרים וחסתות, במה חשדתני? אמרתי שמה הקדיש כל נכסיו לשמיים. אני רגע עוצרת. כל האפשרויות הראשונות שבעל הבית מעלה, עוד יש בהם איזשהו היגיון. אחר כך אנחנו נשאל עליהם שאלות, בסדר? אבל עוד יש איזשהו היגיון, בדיוק הוא השקיע במניות, בדיוק הוא הזכיר את הבהמות, בדיוק הוא החקיר את האדמה, בדיוק הוא לא ייסר את הפירות, עוד אפשר איכשהו להבין. אבל הדבר החמישי שהוא אומר, זה הדבר הכי הזוי בעולם. הוא אומר, מה זה קרים וקסתות? קרים וקסתות זה אומר שהוא כבר לא ביקש משהו מהרכוש החיצוני, נכון? מה זה קרים וקסתות? קרים וקסתות זה מה שיש לבן אדם הזה בבית. זה מה שהוא משתמש, נכון? מה זה קרים וקסתות? הדברים הכי ביתיים שיש בעולם. בסדר, אדמות אין, פירות אין, בהמות אין, קרקע אין. אז יאללה, אז מה שיש לו בתוך הבית? אומר הפועל, אמרתי שמה הקדיש כל נכסיו לשמיים. אומר לו, בעל הבית, העבודה זה ביטוי. זה ביטוי שהיו אומרים בזמן בית המקדש. כך היה, אומר לו בעל הבית. זה מה שהיה, אתה צודק. הקדשתי את כל נכסיי לשמיים. הדרתי כל נכסיי בשביל הורקנוס בני שלא עסק בתורה. זה מה שקרה. לא היה לי בבית שום דבר שלי. לא מהקרקעות ולא מהבהמות ולא מהפירות ולא מה... מה עוד הוא שאל אותו? ולא מהכסף, אבל גם לא היה לי שום דבר אחר. לא היה לי כלום. אפילו קרים וקסתות לא היה לי. למה? כי כל מה שיש לי בעולם, הכל הקדשתי לשמיים. אומר בעל הבית, וכשבא, אני אתחיל להרגיש עכשיו סדר ליל ט"ו בשבט, כן? וכשבאתי אצל חבריי בדרום, התירו לי כל נדריי. אומר בעל הבית, אחרי שהבנתי שאני צריך איכשהו לשלם לך, אז הלכתי לתלמידי חכמים בדרום, ותלמידי חכמים בדרום סיפרתי להם את כל מה שקרה, וביקשתי מהם להתיר את הנדר, ובזכות שהם התירו את הנדר, אז אני יכול עכשיו לבוא ולשלם לך על כל מה שעבדת. ואתה אומר לו בעל הבית, כשם שדנתני לזכות, כמו שאתה דנת אותי לזכות, המקום ידין אותך לזכות. סוף הסיפור. עכשיו אתם קוראות את הסיפור מחדש ומחפשות שאלות, כי הסיפור הזה תמוה. בסדר? בבקשה.
יש לי שאלה.
איפה יש עוד דפים? איפה מטיילים דפים? אז תעבירו. הילה, יש לך דף? ספיר, יש לך דף? כן. את השאלות לא לפי הסדר, ונועה רושמת, ובואו נראה. כן, למי יש שאלה? כן, רותם.
למה כל התהליך הזה שכאילו אומר, אומר לי, אין לי מאוד, אין לי כלום, אומר משהו כמו זה, זה נזכר לי, אין לי כלום,
אין לי מאוד. יופי, מצוין. מה זה כל השרשרת של ה... קושיות האלה, אולי תביא לי את זה, אולי תביא לי את זה, אולי תביא לי את זה. מה היה צריך להגיד לו בעל הבית? מה בעל הבית היה צריך להגיד לו?
אין לי
שום דבר, הקדשתי את כל נכסיי לשמיים, למה אנחנו צריכים לחכות אחרי סוכות? הוא היה יודע, והכל יהיה טוב, מצוין, הלאה, כן.
אני מצטרפת לשאלה שרותם, שגם יש, אם יש עניין בסדר, ובסדר, אחר כך משתנה,
השאלה יש... כן, האם יש עניין בסדר, ולמה הסדר משתנה? כן, יופי, עוד. למה זה חשוב לנו שהוא מהצפון והוא מהדרום? כן.
למה הוא...
יבנה, למה צריך מיבנאל? מיבנאל ללכת עד באר שבע. שיעבוד ביבנאל, מה זאת אומרת? למה הוא עובד בבאר שבע?
בדימונה.
כן.
האורנית, למה הוא... זה שעובד...
למה הוא לא רב איתו? מה זאת אומרת? עברו 3 שנים. הוא צריך להביא כסף לאשתו. מה הוא יגיד לאשתו? מה הוא יגיד לילד שלו? מה? כלום, הוא לא אומר כלום. הוא לוקח את התרמיל הקטן שאיתו הוא הגיע והולך הביתה. מה זה? כן. נניח שהוא לא יודע, בסדר, נניח שהוא לא יודע, אבל מה הוא יודע? הוא יודע שהוא כבר יום אחד יצטרך לשלם לו, מה זאת אומרת? הבן אדם הזה עובד אצלך כבר 3 שנים, הרי יום אחד הוא ייקח את החפצים שלו ויחזור, הוא לא? לא אימצת אותו. כן.
כאילו, שמספרים לנו שאחר שהרב הזה לא משתתו, נתן לך
הרבה,
למה?
מה המקום של המאכל והמשתה במפגש שלהם? כן.
גם הסיפור.
אני צריכה לסדר את השאלה הזאת, כי שאלת אותה ארוך. מה קרה עם אורקנוס? מה קרה עם אורקנוס שבגללו הוא מדיר את כל נכסיו לשמיים, מקדיש את כל נכסיו לשמיים, ולמה הוא לא מיד יתיר את הנדר? בערב יום כיפור הוא נדר, יאללה, שבערב יום כיפור גם יתיר את הנדר הזה. כן. שתדל. מה הכוונה? תסבירי את השאלה. למה הפועל מחליט לחזור הביתה דווקא בערב יום כיפור? כמה זמן ייקח לו ללכת מבאר שבע ליבנאל?
הרבה.
מה הוא יוצא בערב יום כיפור? למה דווקא אחרי סוכות הוא מחזיר אותה כסף?
הוא לא נשמע כאילו סתם בן אדם, הוא חושב שיש פה נכסת שמיים, אז כאילו, זה
עוזר
שהוא מעסיק בן אדם
3 שנים,
שאתה יודע
שאתה
יודע
שמה? שאתה יודע
שמה לשלם לו, כאילו.
אז בואו נשאל את זה על בעל הבית. נראה לנו שבעל הבית הוא בן אדם רציני. תכף אנחנו נביא עוד הוכחות שהוא בן אדם רציני. איך זה יכול להיות שהוא לא... אני נכנסת רגע לתוך ה... קושיות האלה שהוא שואל אותו, בסדר? הדבר הראשון שהוא אומר לו, אני רוצה כסף, ואז הוא אומר לו, אין לי כסף. מה חשבת? חשבתי שאולי השקעת את כל הכסף שלך במניות. מה צריך להגיד לבעל הבית? בסדר, אנחנו יוצאות מתוך נקודת הנחה שהוא בן אדם רציני, בסדר? שהוא בן אדם רציני, שהוא בן אדם ירא שמיים, שהוא בן אדם שיודע שלא מלינים שכר. עכשיו, זה לא שכר של יום ולא שכר של יומיים, זה שכר של 3 שנים. מה היה צריך לעשות בעל הבית? אני עכשיו במעות, בסדר? נניח שזה כסף. מה היה צריך בעל הבית לעשות? נניח באמת שמישהו בא עם עסקת החיים שלו, בסדר? נניח.
בדיבור.
תשאיר בצד, תשאיר בצד, מה? אתה מיליארדר, אתה מיליארדר, אתה לא איזה מישהו פושט. תשאיר בצד, כמו שאמרת, הבן אדם עובד אצלך 3 שנים, תשאיר בצד כסף, למקרה שהוא יבוא ויגיד לך, היום אני חוזר הביתה, תשקיע מה שאתה רוצה, למה את כל הכסף? או תיקח הלוואה, משהו, זה לא יכול להיות. מה אומר לו אחר כך על הבהמות? אולי הזכרת את כל הבהמות שלך לאחרים, אז תשאיר כמה בהמות בשבילו, הוא ילך לשוק, הוא ימכור את הבהמות ויהיה לו כסף. מה הוא אמר לו על הקרקע? אותו דבר. אולי החכרת את כל הקרקעות שלך, תשאיר 3 קרקעות לבן אדם ויהיה לו כסף. אבל מה הוא אומר לו על הפירות? מה זה אומר שהם לא מאוסרים? מה זה אומר? שמה? ואז מה הוא יכול לעשות כדי לפתור את הבעיה? לאסר את הפירות. למה אתה לא מאסר את הפירות? אז תאסר אותם, בסדר, לא אסרת אותם, תאסר אותם. אז אני, מה אנחנו רואות? שכל התירוצים של בעל הבית, מה אנחנו מרגישים בלב שלנו? שזה לא, כן, שלא נעים להגיד, אבל זה לא ממש תירוצים. זה לא בדיוק תירוצים. עם כל הכבוד, שמה?
מה אתם רוצים שם זמנים? כאילו, אני אעשה ואני אביא לך, אני השקלתי, יהיה לי הרבה כסף, אני אביא לך, כאילו, הכל
דברים שהם. כן, ואתה כאילו שכחת את הפועל. עכשיו, שוב אני אומרת, זה לא בן אדם שנמצא אצלך שבוע. הזמנת אותו לסייד לך את הבית, הוא גר אצלך, הוא חי אצלך, הוא 3 שנים אצלך, אתה מבין שהוא אני מרוד אם הוא הגיע, אמרנו, מהצפון עד לדרום, נו. אז איך אתה יכול כאילו להוציא אותו מהסיפור? איך שום דבר אין לך?
אבל אני, ולמה דווקא מקריות והספר אומר שאין לי שכל
כך? כי אמרתי, כל מה שהוא אמר בהתחלה זה רכוש. הקרים והקסתות זה שלו. הקרים והקסתות זה לא משהו שאתה נותן לאחרים. בסדר, בהמות אתה יכול לתת פירות, קרקע, כסף אתה יכול לתת. קרים והקסתות זה שלך. בסוף הוא מבקש ממנו משלו. אומר לו, יאללה, תביא לי משהו משלך. עכשיו שוב, הוא מאוד 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 עשיר. גם אם הוא היה נותן לו מעקרים והקסתות שלו, שהוא שומר לאורחים שבאים, למשפחה שבאה, בסדר. טוב? כן, תכף, רותם, כן?
יש את השאלה, זה שפקור את
זה
כזה ורוד.
מה ורוד?
כאילו, הוא חושב על ורודים, בסוף זה נכון, והוא באמת, כאילו, בסוף יש
לי הכל התקום, מה חסר בסוף הזה? הוא לא כל כך ורוד.
ורוד?
לא, הוא ורוד, הוא ורוד, אבל משהו חסר בו, מה חסר בסיפור?
הוא מגיע לבית.
משהו חסר, לא, בסדר, זה ורוד, ברוך השם, הוא היה, שנייה, אני עוצרת רגע. תקשיבו, הפועל הזה בינינו, הוא היה מעל, 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 מעל ומעבר לכל דבר, נכון? הוא יכול היה ללכת למשטרה. ולתבוא אותו ולהגיד, סליחה, אני עובד אצלו, נכון? יש דבר כזה, תביעות קטנות, יש דבר כזה? בית נשפט, מה זאת אומרת? אני עובד אצל לבן אדם 3 שנים, איך זה יכול להיות שהוא לא נותן לי? כאילו, הולך הביתה, למה אתה הולך הביתה? למה אתה לא אומר משהו? תעשה משהו, מה אתה פרייר? מה אתה סמרטוט? למה אתה לא עושה כלום?
דווקא זה נשמע שהוא ממש אדם כאילו, לא, אתה מראה עליו שהוא אדם מאוד מאוד גדול, אם הוא כל כך דן יקב זכות, וכאילו לא מבקח את זה.
אז כנראה שיש פה 2 בני אדם גדולים, בסדר? אבל אנחנו רוצים, כן. תכף אני אמשיך את זה.
למה הוא שואל אותו מה חשב?
למה חשוב לו לשמוע ממנו מה הוא חשב? זה השיעור. השיעור זה ללמד זכות. זה הזוי. כל הסיפור הזה הזוי. אז החז"ל חופרים, 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 זה שנגיע באמת מה זה לימוד זכות. בסדר? תכף, בואו נראה, בואו ניכנס לתוך הסיפור תכף, כן.
כאילו בסוף זה קצת חוזר, כי הוא לא רב, הוא לא כאילו הבעל בית, כאילו בסך הכל אדם עשיר, ואז פתאום כאילו מתחייב, כמו שאתה יודעת אותי, המקום יבוא לך
כך. אז בואו נתחיל לנתח את 2 הדמויות, טוב? בואו נתחיל לגלות מי זה 2 הדמויות, לא נגלה עד הסוף, אבל קצת. איך אני יודעת ש... כן, בטח, בטח. איך זה יכול להיות שהוא מחליט שהוא נותן את כל מה שיש לו לבית המקדש כשיש לו פועל שהוא יודע שהוא חייב לשלם לו. איך זה יכול להיות? בשום צורה שהיא אין לנו איך לתרץ את זה. אין איך לתרץ. בסדר, זה... עוד נדבר על הקדשה לבית המקדש, תכף נראה מה זה. אבל איך אתה יכול לתת את הכל? כאילו, כאילו הפועל לא קיים. בסדר, אז בואו, יש הרבה קושיות, יש הרבה סימני שאלה. אני רוצה שננסה רגע להיכנס אל תוך הדמויות, בסדר? בעל הבית הזה הוא מאוד 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 עשיר. מאיפה אני יודעת שהוא גם תלמיד חכם ולא סתם תלמיד חכם. תלמיד חכם רציני. איפה כתוב שהוא רציני? איפה כתוב שהוא במדרגה גבוהה? כן, מה כתוב? וכשבאתי אצל חבריי בדרום, התירו לי כל נדרי. התירו אצל תלמידי חכמים, יש ביטוי כזה שקוראים לו חבר. למדתם בפרק ג' בנצח? שעוד לא הגעתם?
לא.
אז אני לא אגלה לכם. בסדר. חבריי... חבריי זה ביטוי את בין תלמידי חכמים כשהם קוראים אחד לשני חבר, זה אומר שהם באותה מעלה. עכשיו, להתיר נדר צריך תלמידי חכמים רגילים, להתיר הקדש למקדש, מי שהקדיש למקדש כדי להתיר נדר כזה צריך תלמידי חכמים מאוד 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 גדולים. אז הוא הולך להתיר הקדש והוא קורא לתלמידי חכמים חבריי, זאת אומרת שהוא תלמיד חכם ממש גדול. מה עוד אנחנו מגלות על האיש הזה? שכשהבן שלו לא עוסק בתורה, בערב יום כיפור, אז מה קורה לו? מה קורה לו? תחשבו לפני שאתם אומרות. אני אשאל את זה אחרת, בסדר? מתי בן אדם מקדיש את כל נכסיו לשמיים? מתי? תחשבו לפני שתי מנות. מתי בן אדם...
ברגע משבר.
או ברגע משבר, או... כש... בדרך כלל, מתי בן אדם מקדיש את הנכסים שלו? לפני שהוא מת, נכון? מתי בן אדם? מה זאת אומרת להקדיש את כל נכסיו לשמיים? להקדיש את כל נכסיו לשמיים, זאת אומרת שלא רק הקרים והקסטות הם לא שלו, גם הגופייה לשלו, גם השרוך לא שלו, גם הסיכת ביטחון לא שלו, גם הגפרור לא שלו, כלום, כלום לא שלו. אין בן אדם חי שמקדיש את כל נכסיו לשמיים, אין דבר כזה. יכול להיות אדם ממש על ערש דווי, ממש לפני מותו, הוא רוצה לעשות איזה מעשה גדול, אז הוא אומר, אחרי שאני אמות, אני מקדיש את כל נכסיי לשמיים. בסדר, זה יפה מאוד, זה מקסים, זה נפלא, זה נהדר. אבל בן אדם חי בחיים שלו, הוא לא מקדיש את כל נכסיו. אין כזה דבר. זאת אומרת שאין לו מה לאכול, אין לו מה ללבוש, אין לו במה להשת... אין לו כלום. הוא ערום וחסר כל. אז למה הוא מקדיש את כל נכסיו לשמיים? למה? למה שבן אדם יעשה? מה? מה הוא מרגיש? מרגיש שהוא לא רוצה לחיות. הוא מרגיש שהוא רוצה למות. למה הוא מרגיש שהוא רוצה למות? למה זה כל כך קשה לו? כי זה קורה בערב יום כיפור. מכירות את ערב יום כיפור? מכירות את יום כיפור? יום כיפור באמת זה חג שבעם ישראל, אפילו האנשים שהכי הכי רחוקים, רוב האנשים, בסדר? יש להם איזה חיבור ליום הזה. זה יום אחר, זה יום מיוחד, הם מרגישים קצת יראה, הם מתנהגים קצת אחרת, הם משתדלים ללכת קצת לבית הכנסת. יש איזה משהו באוויר, ביום כיפור של איזה טהרה, רוח טהרה כזאת. ובעל הבית הזה מכיר את הבן שלו, זה לא חדש, הוא לא המציא את זה בערב יום כיפור. זה משהו שהוא מכיר אצלו. אבל הוא כל הזמן מקווה שלפחות כשיגיע ערב יום כיפור, אז הבן שלו קצת, קצת, קצת יראה איזה סימן אפס, משהו שהוא רוצה לתקן, שהוא רוצה לחזור בתשובה, שהוא רוצה קצת לצמוח, שהוא רוצה קצת לגדול. ומה קורה בערב יום כיפור? תראו, אני לא יודעת מה קורה שם. אבל כנראה שזה לא היה בכיוון בכלל, בכלל, בכלל. אולי הוא ישב כל ערב יום כיפור וגלש במחשב, אולי כל הזמן דיבר עם חברים שלו בפלאפון, זה לא היה נראה קשור לכלום. אז אם כל השנה הוא עוד נסע את זה, הוא עוד הכיל את זה, הוא עוד הצליח לחיות עם זה, זהו. ויכול להיות שלאט לאט האבן הייתה יותר כבדה בלב, ויותר כבדה ויותר כבדה, אבל בערב יום כיפור זה הכל נגמר. אם בערב יום כיפור נשאר אותו דבר, אז זה, אז אין לו למה לחיות. אז אין לו למה לחיות, ואם אין לו למה לחיות, אז מה, אז למה הוא צריך? אז הוא לא צריך כלום, שום דבר, כלום. הוא לא רוצה לחיות. אני רגע עוזבת את בעל הבית, לרגע. ואני רוצה לשאול על הפועל. מה אתם לומדות על הפועל מתוך הסיפור, חוץ מזה שהוא אדם אציל נפש בטירוף? האם הוא תלמיד חכם? האם הוא ירא שמיים? מה אתם אומרות? יש בו המון ענווה, המון המון ענווה, ענווה מטורפת. סבלנות. יפה, הוא מכיר ממש טוב את בעל הבית. תכף אנחנו נדבר על זה שהוא מכיר אותו ממש טוב. אבל שאלתי האם הוא ירא שמיים, האם הוא תלמיד חכם? בואו נראה מה מספרים עליו. מספרים עליו שמתוך כל הימים בלוח השנה, כל הימים בלוח השנה, הוא מחליט לחזור הביתה בערב יום כיפור. כנראה שלא היה לו חמור, נכון? כי בעל הבית לא הביא לו. הוא יוצא לדרך ברגל בערב יום כיפור, סימן שמה? לא משהו יראת שמיים, נכון? בערב יום כיפור לא יוצאים למסע, בערב יום כיפור נשארים בבית, נכון? היה יכול לצאת שבוע לפני, היה יכול לצאת שבוע אחרי. מי שיוצא למסע ארוך מהדרום לצפון בערב יום כיפור, סימן שהוא לא כל כך מקפיד על ההלכה. איך אני עוד יודעת שהוא לא כל כך מקפיד על ההלכה? כי אם הוא היה מקפיד על ההלכה, אז בעל הבית לא הייתה לו שום בעיה לתת לו פירות שאינם מאוסרים, כי הוא היה יודע שמה? שהוא יאסר בעצמו את הפירות. הפועל בעצמו יודע שהוא לא מקבל פירות שאינם מאוסרים כי הוא לא מאסר, אז בעל הבית לא ייתן לו לאכול פירות שהם טבל. אז אנחנו מגלות להפתעתנו הרבה איזה משהו הפוך פה, נכון? מי שהוא צדיק וירא שמיים ותלמיד חכם ענק ויודע את התורה ושומר את מצוותיה, נראה לנו חלילה שהוא קצת חסר התחשבות, קצת הרבה חסר התחשבות, קצת, אני לא רוצה להגיד, אני מפחדת להגיד, כי הוא באמת היה צדיק מאוד מאוד גדול. אבל זה לא נראה לנו, זה נראה משהו עזוי. ומי שנראה ענב ומכיל ומקבל וסולח, זה דווקא הפועל הזה שלא יודע מהחיים שלו, כלום, כלום הוא לא יודע. מה יש בו בפועל הזה? הפועל הזה מכיר מעולה את בעל הבית. וכשהוא רואה שמשהו מוזר מתרחש בערב יום כיפור, אז מה הוא עושה? הוא יוצא מהקליפה של עצמו, שזה נורא קשה. אתם יודעות למה זה קשה? כי בעל הבית מעליב אותו, ובעל הבית פוגע בו, ובעל הבית שם עליו פס, ובעל הבית לא מתחשב בו, ובעל הבית מתנהג אליו באטימות, אני אגיד. בסדר? אני משתמשת ב... לשון עדינה. והוא אומר לעצמו, אני מכיר את בעל הבית הזה, זה לא יכול להיות סתם. זה לא יכול להיות שפתאום השתבשה עליו דעתו, ואין לו מה לתת, כי אני חייב להיכנס אל תוך הראש שלו. אני חייב להבין מה קורה לו. אני חייב, אם אני לא אכנס אל תוך הראש שלו, אני לא אבין כלום. הכל יהיה בשבילי סימן שאלה אחד גדול. זה לא יכול להיות שהוא רוצה לפגוע בי, זה לא יכול להיות שהוא לא רוצה לשלם לי. אני מכיר אותו 3 שנים, אני חי אצלו בבית, הוא בן אדם ישר, הוא בן אדם אמיתי, הוא בן אדם טוב, הוא בן אדם מכיל, הוא בן אדם דואג, זה לא יכול להיות. אז את כל העלבונות שלו הוא מכניס לתוך התרמיל, ואת כל הביזיון הוא מכניס לתוך התרמיל, והוא יוצא לדרך ארוכה, ובלב הוא מנסה ללמד זכות. מה זה ללמד זכות? ללמד זכות הוא לא ממציא, כן? ללמד זכות זה לא כשהשכנה שפכה לך מים מלוכלכים על הכביסה שעכשיו תלית, אז זאת אומרת, אוי, בטח היא רצתה לנקות לי יותר טוב את הכביסה, נכון? זה לא ללמד זכות. וכשאת רואה מישהו מטפס על מרזב, אז את לא אומרת, אוי, בטח מישהו עכשיו הולך לעזור למישהו אחר, והוא רצה למהר מהר, אז הוא לא הלך דרך חדר מדרגות, נכון? זה לא. ללמד זכות זה באמת אם אתה נכנס לתוך הראש של הבן אדם השני. זה לא חוכמה ללמד זכות כשהכל טוב. כשהכל טוב זה לא נקרא ללמד זכות. כשהכל טוב אז הכל טוב. מתי צריך ללמד זכות? כשהכל מסתבך, כשזה פוגע, כשזה מעליב, כשזה מבזה, כשאתה לא מבין, אתה מרגיש שאתה הולך קדימה ומישהו דוחף לך אגרוף לתוך הלב, אז צריך ללמד זכות. אני הסיפור כזה על רבי אריה לוין, שהוא היה בלוויה, ובאמצע הלוויה הוא ראה תלמיד חכם גדול הולך לחנות עציצים וקונה עציץ. אז הוא אמר בלב שלו, זה לא יכול להיות, אני לא יכול, אני לא אשקוט ואני לא אנוח, עד שאני לא אשאל אותו, מה, באמצע הלוויה הוא צריך ללכת לקנות עציץ? אין לו מתי לקנות עציץ, חוץ מבלוויה. ואז הוא ניגש אליו אחרי הלוויה ואמר לו, אתה חייב להסביר לי למה קנית עציץ. אז הוא אמר לו, הודיעו לי, אז היו, בתקופה של רבי אריה לוין, הייתה מחלה שקראו לה צרעת. זה לא הצרעת שכתוב עליה בתורה, זה הייתה מחלה נוראית, 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 ומאוד מאוד מדבקת. והודיעו לתלמיד חכם הזה שנפטר, אחד החולים בבית חולים למצורעים נפטר, ואם לא יקנו מיד עציץ לקבור בתוך העציץ את התפילין שלו, אז ישרפו את התפילין. והודיעו לו את זה מהר, והוא היה בלוויה, והוא היה חייב ללכת לקנות עציץ, כי הוא ידע שאם הוא לא יקנה את זה, אז ישרפו את התפילין. מי היה חושב על זה? אף אחד בעולם לא היה חושב. אז רבי אריה לוין אמר, אז למדתי שלימוד זכות, זה, 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 אתה צריך ללמוד את זה. יש דברים שנראים לך עזועים, אתה לא מעלה על דעתך. כאילו אתה רואה את זה ואתה אומר, איזה בושה, איזה התנהגות, איזה מין דבר זה, מה פתאום? ופתאום אתה שואל ואתה אומר, וואלה, לעולם לא הייתי חושב על זה. מה קורה עם הפועל? הפועל הזה מכיר מצוין את בעל הבית, הוא מעריך את בעל הבית, הוא יודע טוב מאוד מי זה בעל הבית. עד כמה הוא מכיר אותו? עד כדי כך שהוא מצליח להיכנס ללב שלו. איך הוא הגיע לזה שהוא הקדיש את כל נכסיו לשמיים? אמרנו, הוא לא ירא שמיים, הוא לא חי את הקרבה לבית המקדש, הוא לא חי את ההלכות, אבל הוא כל כך מכיר את בעל הבית שהוא שופט את בעל הבית על פי החיים של בעל הבית, לא על פי החיים שלו. אז זה לא משנה אם הוא כן שומר או לא שומר, הוא אומר, איך זה יכול להיות שאין לו שום דבר? מה היה שגרם לו לזה? שלא יהיה לו מה לתת לי. ואז הוא אומר, וואלה, אני זוכר, אני זוכר. אני זוכר את אורקנוס, זה כל כך כאב לו. ראיתי בפנים שלו, במבט של העיניים שלו, ראיתי כמה כואב לו על הבן שלו, כמה הוא מתייסר, כמה הוא לא מוצא מנוח לנפשו. אין לי הסבר אחר, רק עכשיו, מה קורה כשבן אדם מקדיש את כל נכסיו לשמיים? הוא לא זוכר כלום. הוא לא זוכר שיש לו פועל. הוא לא זוכר שצריך לשמור לו כסף, הוא לא זוכר שום דבר, הוא רוצה למות. מי, מה, 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 בן אדם שרוצה למות זוכר, הוא לא זוכר כלום. הוא רואה רק את אורקנוס בנו שאינו לומד תורה וכנראה עושה דברים הרבה יותר גרועים מזה. והוא לא יודע את נפשו, הוא לא נמצא שם בכלל. הוא רק בתוך הכאב, הוא רק בתוך האיסורים. עכשיו, מה עושה הפועל? הפועל מבין את זה, הפועל נכנס לתוכו, אני אומרת, הוא יוצא מהקליפות שלו. הוא יוצא מה... עטיפות שלו ונכנס לתוך העולם של בעל הבית, ופתאום הוא מבין את בעל הבית. הוא מאוד עצוב, הוא פגוע, אבל הוא יודע שאין עכשיו מה לעשות. זה לא מרשעות, וזה לא מחוסר התחשבות, וזה לא מתוך שהוא רוצה לא לשלם לו. הוא מבין שמשהו קרה, משהו קרה, איזו שערה מאוד 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 איומה, והיא זאת שגרמה לו ככה להתנהג, ואין מה לעשות. ואם אין מה לעשות, אז הוא הולך הביתה. ובעל הבית מבין שהוא טעה, אני לא יודעת בדיוק מתי הוא הבין שהוא טעה, אבל הוא לא יכול, הוא חייב את חבריו שבדרום, הוא חייב תלמידי חכמים, אי אפשר סתם תלמידי חכמים, הוא לא יכול סתם לבטל הקדש למקדש, מה הקדש למקדש זה הציל? אז הוא צריך לחכות, מתי הוא יכול ללכת לתלמידי חכמים, ואז הוא מחכה שיעבור חג הסוכות, והוא הולך לפועל, והם אוכלים ושותים, יש ביניהם אהבה, כאילו הפועל חיכה לו שהוא יבוא, כאילו הפועל ידע שזה יקרה, נכון? הפועל לא נשאר שם וחיכה, הפועל הלך. ואחרי שהם אוכלים ושותים והוא נותן לו שכרו, אז רואים איך שהוא עובר איתו, הוא רוצה ללמד אותנו, תראו איך אפשר ללמד זכות, אפילו במציאות כל כך, כל כך, כל כך הפוכה מלימוד זכות, שבא לנו ללמד עליו רק חובה על הבעל הבית הזה.
אבל למה בעל הבית לא סיפר את זה, כאילו זה משפר?
אני חושבת שהוא... למה הוא לא סיפר לו אז? איפה הוא לא? גם כל הדו שיח הזה, אין לי מאות, אין לי זה, הוא לא שם, הוא לא מחובר, הוא בתוך הכאב, הוא לא שם לב, הוא באמת לא שם לב. בסדר? אני לא אומרת שזה בסדר. אבל להבין שהוא נמצא במציאות, הפועל הצליח להבין את זה. זה שהוא אומר, אין לי, אין לי, אין לי, הוא בכלל לא זוכר, הוא בכלל לא חושב, לא מעניין אותו כלום. מעניין אותו דבר אחד, שהבן שלו במצב כל כך נמוך, ביום הכי קדוש בשנה. זה נפילה, זה ברור שזה נפילה. מה שאני מנסה להגיד על הפועל, אני לא אומרת שבעל הבית צדק, אני אומרת שהפועל בעדינות, נפש המופלאה שלו, הצליח להיכנס לשם. זה שהוא הצליח להיכנס לשם, זה לא אומר, הנה, בעל הבית מבקש סליחה, הוא מביא פיצויים גם. הוא לא אומר, תקשיב, הייתי בסדר. הוא רק בא להסביר למה הוא נפל, מה הפיל אותו כל כך. כן. אני חושבת שכשזה לא בן אדם שאתה מכיר, זה יותר קשה. לפעמים אפשרי, ולפעמים זה יותר קשה. לפעמים אנחנו לא מצליחים, נכון.
אבל יש לנו גם ציבור לעשות את זה, כמו נגיד, סתם, בסיפור שאמרת על רבי אריה לוין, כמו אריבית, וזה לא היה, זה לא משמע,
לא יודעים, לא, האמת שרבי אריה לוין בעצמו אמר, אני לא הייתי חושב על זה לעולם. לכן הרגשתי שאני חייב לשאול. לפעמים צריך לשאול, כן. מה, הוא היה יכול לחשוב עד סוף חייו על התלמיד חכם הזה, שאיזה בושות, למרות שזה היה... אחרי שאנחנו יודעות את התשובה, אז אנחנו אומרות, אבל תארי לעצמך כמה זה מנקר. גם לפני כולם, כולם בלוויה, אין לך מה לעשות, עציץ, באמת. חכה חצי שעה, תלך לקנות עציץ. בסדר, זה שיעורים גדולים, אנחנו אפר לקפות רגליהם, כן. אבל יש עוד קושייה בסיפור. הסיפור מתחיל במילים, אדם חברו לקו זכות, דנים אותו לזכות, נכון? זה הכותרת של הסיפור. הסיפור מסתיים במילים, ואתה כשם שדנתני לזכות, המקום ידין אותך לזכות. אז איפה המשך הסיפור? זה כאילו יש איזה ברכה, נכון? יש איזה קביעה. איפה, בסדר, ראינו שהפועל דן את בעל הבית לזכות, אבל איפה המקום דן אותו לזכות? איפה הוא זוכה שגם ילמדו זכות עליו? זה לא כתוב פה. ככה הסיפור נגמר. זה מוזר. אפשר לספר את הסיפור בלי הכותרת ובלי הסוף, והכל טוב, נכון? סיפור על לימוד זכות, אבל זה לא מה שכתוב בגמרא. בגמרא כתוב, אדם חברו לקו זכות, דנים אותו לזכות. ככה זה מתחיל, וככה זה נגמר. איפה הסוף? חסר פה סוף. מי שדן, אתה דנת אותי לזכות, אז אותך גם ידונו לזכות. אז אני רוצה לשמוע, איפה דנו את הפועל לזכות? איפה? בסדר? אז בואו רק ננסה מהר לענות על השאלה הזאת. אז באליהו זוטה, שזה מדרש, הסיפור הזה מופיע במילים קצת אחרות. אל תדאגו, לא נקרא את כל הסיפור, רק את שתי השורות הראשונות, בסדר? מעשה באדם אחד שירד מגליל העליון לעשות מלאכה בדרום. בסדר? אמרו על אותו אדם, אף על פי שלא קרה ולא שנה, איך קוראים לזה אדם שלא קרה ולא שנה? עם הארץ. אף על פי שהיה עם הארץ, מאנשי מעשה היה. מה זה אנשי מעשה? אנשי מעשה זה אנשים שיש להם מידות מיוחדות. מידות נעלות. אז המדרש מוסיף לנו איזשהו פרט שלא מגלים לנו בגמרא. בגמרא הסיפור הזה הוא בלי שמות. ויש סיבה לגמרא למה היא לא מגלה את השמות, היא רק רומזת. מה מוסיף לנו המדרש? איזה רמז מוסיף לנו המדרש על הפועל? מכירות איזה עם הארץ אחד שלא קרה ולא שנה והוא היה מאנשי מעשה? מכירות מסיפור אחר? רבי עקיבא. הגמרא לא רוצה לספר לנו שהפועל הזה קראו לו עקיבא. וזה הגלגול הראשון שלו. אני לא מבינה בגלגולים, זה לא באמת גלגול. זה הפרק הראשון בחיים שלו. בפרק הראשון בחיים של עקיבא, הוא היה גר בגליל העליון, והוא היה מאוד מאוד עני, והייתה לו אישה, והיה לו בן, והוא הלך לעבוד אצל בעל הבית אחד בדרום, שעדיין לא גילינו לכם איך קראו לו, אבל יש רמז, יש רמז בשם של הבן שלו. והבעל הבית הזה בדרום מברך אותו, מברך את הפועל שלו, את עקיבא, שכמו שאתה דנת אותי לזכות, גם אותך ידונו לזכות. ואז עוברות השנים, ואשתו של עקיבא נפטרה, והוא הולך לעבוד אצל קהל בסבוע, והוא אחד מהרבה הרבה רועים, רועי צון שהיו לקהל בסבוע, כי גם קהל בסבוע היה מאוד 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 עשיר. ומי דן אותו לקו זכות? רחל. רחל מצליחה לקלף את הקליפות של עקיבא, ורחל מצליחה לגלות שמאחורי כל הקליפות יש משהו מאוד מאוד עמוק, נכון? כתוב בחז"ל שהוא היה מעולה וצנוע. אני לא יודעת איך היא גילתה את זה. היו שם המון רועי צאן, והיו שם המון המון עבדים אצל קהל בסבוע, וכשרחל רואה דווקא את הרועה הזה, אז היא רואה בפנים, בפנים, איזה טוב מאוד 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 גדול. אנחנו יודעות שיש בו טוב גדול. איך אנחנו יודעות את זה? כי אנחנו מכירות את הסיפור שקרה לפני כן. כשהוא לא ידע, הוא גם אז לא יודע כלום, הוא לא יודע כלום, והוא מתנהג במידות נאצלות, מדהימות, מדהימות, מדהימות. ורחל מצליחה לגלות את הפנים, רחל מלמדת זכות על עקיבא, למרות שאף אחד בעולם לא הסכים עם המעשה שלה. אתם יודעות שעקיבא היה בן 40, ורחל הייתה נערה צעירה, אני לא יודעת בדיוק בת כמה היא הייתה, אבל צעירונת. מה היא צריכה את הרועה הזה? מה? היא ראתה שיש לו מידות טהורות, מידות אציליות, והיא אמרה, עם מידות כאלה, הבן אדם הזה יצמח בתורה ויגדל ויגדל ויגדל. הוא לא ידע צורה של אות. זה בלי להוריד את הקליפות, אתה לא יכול לראות כלום בו. זה כתוב פה, אף על פי שלא קרה ולא שנה, מאנשי מעשה היה. זה רמז, הגמרא לא מספרת באמת. ואחר כך, כשרבי עקיבא הולך ללמוד תורה, גם על זה עוד נדבר, לא עכשיו, זה לא קורה לו בשנייה ולא בשתי שניות, אז הוא הולך ללמוד אצל רבי אליעזר ורבי יהושע. איך קראו לרבי אליעזר? רבי אליעזר בן אורקנוס. מי זה רבי אליעזר בן אורקנוס? זה הבעל הבית שבדרום. איך אני יודעת שזה הוא? כי לבן שלו קראו אורקנוס, על שם אבא שלו. זה לא אני יודעת, זה כתוב בפרשנים של הגמרות, בסדר? אני לא המצאתי שום דבר. אבל אף אחד לא רוצה לגלות את זה. זה לא נעים לספר את זה על רבי אליעזר בן אורקנוס. קראו לו רבי אליעזר הגדול. הוא היה חבל על הזמן. הוא היה משהו משהו. גם עליו יש סיפור. נו, למדתם אם הרב דוד לא לימד אתכם על רבי אליעזר בן אורקנוס שבכה ובכה, ואחר כך עוד פעם הוא בכה ועוד פעם הוא בכה. כי הוא רצה ללמוד תורה ואבא שלו לא האמין לו. לא, הוא היה בעל הבית. כן, וגם לבן שלו קראו אורקנוס, וגם לאבא שלו קראו אורקנוס. כדרכם של עם ישראל, של הסבא. לא, הוא היה בעל הבית. הוא היה בעל הבית, וגם לבן שלו קראו אורקנוס. ואחר כך רבי עקיבא למד אצלו תורה. אחרי שנים. טוב, לא ראינו את כל המקורות, אבל מה שחז"ל מנסים להגיד לנו, שלימוד זכות זה עבודה, שלימוד זכות זו אומנות, שלימוד זכות זו השקעה, זה לא סתם אתה עושה את זה. בקטנה, מי שמוכן להתבונן באמת פנימה, אז הוא מצליח ללמד זכות. וגם אם אנחנו לא מספיק מכירים, אם נעשה השתדלות, אם נתאמץ, אם נשתדל, שהעין שלנו תהיה טובה, אז תהיה לנו סייעתא דשמיא לראות את הדברים בטוב. אז הלוואי שנזכה להיות תלמידים של רבי עקיבא, זה שווה. בעזרת השם, שנזכה.